יהודה, אנחנו סוף סוף נפגשים חודש אלול בישיבה, אז יש כאלה שכותבים שמתבאסים, אבל טוב, תהנו. חודש אלול זה חודש הכנה. חודש הכנה לראש השנה, ובמילים אחרות כולם שומעים את זה וחוזרים על זה ואומרים את זה שוב ושוב ושוב. היום אני רוצה ללכת לכם למשהו חדש. תנו לי בבקשה רעיונות לראשי התיבות אלול. מה אתם יודעים? יאללה, נסיעה טובה, כן.
אני לדודי
ודודי. אני לדודי
ודודי.
איש לרעו מטרות העליונים.
איש לרעו מטרות
העליונים. יפה עוד.
אתה מבין מה? יש לך עוד מה שאתה רוצה על מסגדה, נו.
כן, נו עוד. איננו ליה וליה, איננו עוד. אני לומד ואתה.
איך לידו ושמתי לך.
טוב. נא נסתובב בבקשה.
אהוב לשמיים ואהוב לבריאות.
והיום אני רוצה איתכם לעלות על עוד, על עוד ראשי תיבות. ראשי תיבות של אלול, ראשי תיבות של אלול, מתוך לימוד. כי הראשי תיבות של אלול, שנגיע בסוף השיעור, ייתנו לנו כיוון נוסף, כי בסופו של עניין, אני לא יודע מה כל אחד מתכנן בעצמו, באלול הזה. כי היו הרבה אלולים, כך וכך שנים אנחנו חיים. אז אנחנו עוד אלול, בסדר, אפשר להעביר את אלול בסבבה. יש כאלה שאפילו לא ישמעו תקיעת שופר אלא רק בראש שנה פעם ראשונה. למה הם עסוקים? אין להם זמן ללכת לבית כנסת לשמוע תקיעת שופר באלול. טוב, אני לא נכנס לחשבון הפרטי של כל אחד ואחד. אבל, בואו לא עכשיו, אבל אני רוצה לפניכם דת מקורות. ובואו נתחיל להעיר ולהבין מה זה אלול, עוד כיוון של אלול. במסכת גיטין, אצלכם, מקור מספר אחת, אומרת הגמרא בדף למד א' עמוד ב', רב הונא ורב חסדא, הגו יתבי, פירוש, רב הונא ורב חסדא לא יושבים, חליף להזיל גניבה, עבר שמה אדם, ראו אותו הולך, מתקרב אליהם, קראו לו גניבה. גנוב, מישהו גנוב גם מגניב, לא יודע, לא משנה, אבל החליף והזיל גניבה עליי, מתקרב אליי, אמר אחד לחברי, אמר אחד לחברו, רב הונא רב חסדא, מיקום מקנא דבר אוריין, נעמוד לפניו, כי הוא תמיד חכם, נקום לכבודו. אבול אמר לו, אידך נקנא פלגה נקום. ואנחנו לא נקום לפניו, כן, שיבוא נעשה איזה מין כזה תנועת נימוס. אבי אחי, עד שהם ככה מתדיינים ביניהם האם לקום או לא לקום, עד תהיו לגבי, הגיע אליהם, עמד לפניהם. מה אתם אומרים, קמו?
קמו,
לא קמו, היו באמצע דיון לקום או לא. עשו תנועת נימוס גם לא, הם היו באמצע דיבור, והחליטו. אמר להם, במה עסקנו? מה דיברתם? מה היה הנושא? מעניין. אמרו לו, ברוחות. לקחו אותו למשהו אחר. לא אמרו לו, מה, דיברנו עליך? לא. אמרו לו, דיברנו על צפון, דרום, מזרח, מערב, דיברנו. אמר לו, אחי אמר רב חנן בר אבא. אמר, ארבע רוחות מנשבות בכל יום. כלומר, רוח צפונית, רוח דרומית, רוח מזרחית, רוח מערבית. הוא ממשיך ואומר להם, ברוח צפונית מנשבת עם כולם. כלומר, תמיד יש רוח בתוספת רוח צפונית. למה? למה צריך להיות שתי רוחות בעולם באותו זמן? כי מלא כן, אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת. טוב. ממשיכה הגמרא ואומרת, ברוח דרומית קשה מכולם. ואלמלא בין נץ מעמידה, מבין משהו שחוצר אותה, מחרב את כל העולם כולו מפניה. כלומר, זו רוח קשה, שערה קשה, שיכולה להחריב את העולם שנאמר, ואיוב, המבינתך יעבר נץ, יפרוס כנפיו לתימן, תימן זה דבר. טוב, עכשיו, אנחנו האם פיארנו נכון את הסוגיה? לא. בואו נראה, לא מדויין. משום שרב חסדא, או רב הונא, אומרים, בוא נקום כי הוא תמיד חכם, ולכן צריך לקום לכבודו. ומה שנקרא ספר תורה מהלך. והשני אומר לו, הוא מזלזל בתלמיד החכם. ולמרות שהוא תלמיד חכם, אנחנו לא נקום. נו, עכשיו הוא הגיע ומה אמרו לו? שינו לו נושא. מה זה קשור אלינו? תבינו רבותיי, כשגניבה מגיע על ידם, הוא מרגיש שמה הוא יש גם? מה קורה? הוא מרגיש באוויר שמה? שמה? שיש איזה ויכוח. אתם מכירים את זה, אתה הולך, אתה רואה שני חבר'ה מדברים, אתה מתערב, תמיד שקרה משהו. אתה מרגיש באוויר שיש דיון. והוא מנסה להבין על מה, והחכמים, רב חיתא ורב הונא, עונים לו על דברים אחרים, על הרוחות שבעולם. ואז פתאום מדהים, הגמרא מתחילה לדון במה? ברוחות. כאילו, רוח מסוכנת, רוח מייבשת, רוח צפונית, רוח דרומית.
כאילו מביא את הדיון של הבנה.
כאילו, כן, כאילו הסית את העניין, יפה. למה? תדון לי בעניין. האם גניבה הוא תלמיד חכם, או גניבה הוא את האדם שמזלזל את תלמידי חכמים. זה הנושא של פנינו. למה הגמרא מסיתה את הנושא? כאילו מה? יש פסוק בתורה, אני מכיר אותו, מדבר שקר תרחק, הם שקרים לו בפנים. רב הונא, רב חיתא, חבר'ה, הם משקרים לו בפנים. מה זה?
זה טוב.
זה טוב לא טוב, למה אתה משקר? תגיד לו, מה אנחנו מדברים על דבר מסוים, לא רוצים לשקר אותך. תגיד אותה, אבל למה אתה מורח?
זה פוגע, זה פוגע.
לא יודע. לא יודע. יותר מזה. החכמים מנסים להתחמק, נכון? הם משנים רעיון ושאין בו שום קשר לוויכוח שהם דנים בו. אז אם כן, שאלה. שאלה. האם יש קשר בין הדברים שהם מדברים לרוחות של מרמה הרב? האם יש קשר או אין קשר? לכאורה מה?
אין.
אין שום קשר, נכון? כן, מה אתה רוצה? זה שאלה ראשונה השנה.
אני
בגלל שמשנים בני השלום. טוב, בסדר, יפה. בואו נראה. מי רוצה בבקשה לקרוא את הגמרא במקום מספר 2, מסכת מנחות?
אני.
בדף כ"ט, עמוד ב', בכבוד, בקול, פיתחו בה השם עד עד.
מסכת מנחות, דף כ"ט, עמוד ב', פיתחו
בה. בהשם.
בהשם עד
עד, כביה.
זור
עולמי
אמר לי, כל
התולה... התולה. התולה
בכבה הרי לא...
מה זה בכבה? הקדוש ברוך הוא. כן. הוא ניסה
בעולם הזה ולעולם הבא. אמר לי, אנא אחי, קשה.
קשה לי.
גם
היא,
שאני
מבין,
הייתי
גדולות,
כי זה רעש, רבי יהודה בא, רבי אלעזר.
בא רבי אלעזר?
אלעזר.
מעניין, למה פתאום הסתבכנו? בהי! בלי לשאת דבר.
ואחד, ביוד,
אמן, ולא
יודע,
העולם הבא, ביודע, או בעולם הזה והשם. ביוד!
ביוד,
האם העולם
הזה ביוד,
והעולם
הבא,
והשם? בהי! כן, זה בוא לגע, כן, בצדר, בסדר, אני
מבין את הקטע
שלך. בהי ברם?
אל
תתראי
ברם, אלא...
בהי ברם, בהי! היי ברם!
והוא אומר
על
העולם הזה
בהי,
בעולם הבא,
ביודעת את זה. ויורד יד. בואו, בצדר, מעולה. בואו ביחד, שלום עליכם, בואו ביחד. שלום
עליכם. שלום עליכם.
טוב, אז אנחנו ממשיכים. ואני רוצה יחד, תעיינו בבקשה איתי במקום מספר 2, כי יש שם ראשי תיבות מוזרים. כל מיני דברים שלא כל כך רגילים להם. אומרת הגמרא, ביטחו בה השם עד עד, קריאה השם צור עולמי. אנחנו רואים פה את שם השם פעמיים, נכון? זה אחד. שתיים, אנחנו אומרים עולמי. מה הכוונה? אומרת הגמרא, אמר לי, כל התולה ביטחונו בקדוש ברוך הוא. אדם שתולה את הביטחון שלו בקדוש ברוך הוא, שהוא יסייע בידו בכל עניין ודבר, הרי לו מחסה בעולם הזה ולעולם הבא, זה עולמי, עולם הזה, עולם הבא. אמר לי, אנא הכי קשה לי. זה בעצם, עצם הפסוק הזה קשה לי. ולמה? מה ישנה דכתיב בי ולא כתיב יהודה? למה כתוב, כן? ביטחו בהוויה, כן? ואחר כך כתוב ביהודה. כי ביה אשר צור עולמי. אז אם כן, למה ההבדל? למה פעם אחת כתוב שם מלא, פעם אחת שם חצר? אמר לי, כי נדרש רב יהודה בר אילאי, אלו שני עולמות שברא הקדוש ברוך הוא. שימו לב, אחד בה, כלומר באות ה, ואחד ביות. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא שני עולמות, אחד מכוח האות ה, והשני מכוח האות יוד. ואיני יודע אם העולם הבא זה מכוח של האות יוד בשם הוויה, והעולם הזה בה, יש בשם הוויה, נכון? יוד ואה אחר כך ה. אם העולם הזה ביוד והעולם הבא ב, לא יודע. וואו, איזה דיון, מה אכפת לך זה, מה זה, מה זה, איך הוא נברא, זהו. לא, ישנה חשיבות, אומרת הגמרא. ותשימו לב, הפסוק בזה בבראשית בפרק ב' פסוק ד' אומר, אלה תולדות השמיים בארץ בעיברם כתוב, אומרת הגמרא, אל תקרי בעיברם, אלא בה. כלומר, באות ה. כלומר, העולם הזה באות ה, כשם הוויה. והעולם הבא באות יוד. ומפני מה נברא העולם הזה באות ה? מפני שדומה לאכסדרה. מה זה אכסדרה? מרפסת, מעבר. שכל הרוצה לצאת יצא, אתה לא רוצה תצא. מה פירוש הדברים? הגמרא המעשה מספרת לנו, שהעולם הזה נברא באות ה, והעולם הבא באותיות, נכון?
למה?
מה המשמעות של האותיות? לא שואלת הגמרא. בואו כדי להבין עוד קצת, נתבונן בבקשה במקום מספר 3. מי רוצה בבקשה לקרוא? בכבוד, בקול, במדרש. מדרש שלמעשה רק שנייה, יעקב אבינו, כשהוא מחליט לעזוב את בית הוריו ולברוח לחרן, הוא חושש ממה? למה הוא בורח? מפני מי? מפני סבכי. כן, הוא פוחד ממנו. הוא בורח, אומר המדרש, הדברים הבאים, בכבוד, בראשית רבה.
בראשית רבה, פרשת ס"ח, וישכן במקום ההוא, רבי יהודה אומר, כאן שחר. אה, כל י"ד שנה שהיה מוקמד בבית עבר.
הוא משמש לעבר.
לא שחר, רבי יהודה אומר, 15 שיר אמרות שבתהילים, מה אתה שיר אמרות?
לומר למעשה הדבר מעניין, אומר המדרש שיעקב אבינו בורח, אז כתוב הישכב במקום ההוא. אומר המדרש דבר פלא, 14 שנים יעקב אבינו לומד אצל שם בעבר. בסדר? איפה זה? בארץ ישראל לפני הבריחה. וכתוב הישכב במקום ההוא, אומר המדרש שרק שם פעם ראשונה הוא שכב. סליחה, במה 14 שנים הוא לא שכב? מה, הוא ישן בעמידה?
לא, הוא לא
ישן. הוא לא ישן, איך יכול להיות? הוא באמת. נו, באמת. 14 שנים לראשון אין דבר כזה. אין.
למה?
אין דבר כזה.
זה לא
דבר, לא דבר הגיוני.
אבל אולי יפה, אולי יפה.
או יכול להיות שהוא היה עושה כמו שעושים בבית המדרש שלכם דייפר, מפמפמים על הסטנדר, בסדר. אבל בסופו של דבר הוא לא שכב, וכאן הוא שוכב. איפה? בבית אל. כן? אז אם כן, זה מאוד מוזר, לכאורה לא מובן. מה הקשר בין יעקב שלא שכב בבית שם בעבר, לבין 15 שיר המעלות? מה הקשר ביניהם? כלומר, אנחנו רואים פה דברים שאין להם הקשר לכאורה. ובואו נראה עוד מקום. משחק האותיות. הגמרא במסכת גיטין. מקום מספר 4. סליחה, מסכת סוטה. בדף י"ד עמוד ב' אומרת הגמרא, איש ואישה. מי יודע להמשיך? זכו שכינה ביניהם.
לא זכו,
יש אוכלתם. משחק מילים? יופי! משחק אותיות, אנחנו היום משחקים באותיות, נכון? העולם נברא באותיות, נברא בה, ומה ההבדל? כלומר, מה הקשר בין 14 שנים שהוא לא שכב לשיר המעלות? מה כל הרעיונות שמתחבאים פה מתחת לפני התורה? כן, אתה רוצה כבר לענות?
לא, אבל אמרת, ציטטת ממסכת סוטה.
לא, נו, ואז?
לא, יש.
אה, אוקיי, ומה התשובה? מה התשובה?
לא תשובה לזה, תשובה למסר צוטה, כאילו
איך... איש נישה, זכור, כן, בסדר, נו.
אז איש זה היהוד שלו, ואישה זה האש שלה. והם הם זכור שנה ביניהם, שאומרים שכל איש ואישה שמתחתים...
אישה נראה לך שלא נעדה?
ואחר כך הם מוכפים לשלם. ואם הם לא זכור איש וחלטן, השכינה לא מסתובבת.
זאת אומרת שבמילה איש יש אותיות א' י' וש', נכון? אם נוריד את האור תיעוד, מה נשאר? אש, א' ושין. במילה אישה יש א', שין וה', אם ניקח את ה', יש אש. אז זה שניהם, מה שנקרא, אש בגדולה. אז אם הם לא זכו, אז יש שריפה. הם רבים כל היום, שם אין שכינה. אז אם כן, אנחנו רואים שפה לא עוד תיעוד ופה עוד ה', שימו לב, זוכרים את האור תיעוד וה', איך העולם נברא איפה, עם יהודה, עם ה'. ובואו נמשיך עוד קצת. הנציב מבולושי, רבו של... מי? של הרבה תמידי רחמים, ביניהם הרב קוק, דרך הליקים מברכה. בהקדמש, גמל אצל הנציב, הרמת, אבל יש. כאשר הנציב כותב הקדמה לספר בראשית, תסתכלו אתכם במקור מספר 5. הוא מסביר מדוע ספר בראשית נקרא ספר הישר. לכאורה יצא לקרוא לו ספרם של צדיקים. אברהם, יצחק, יעקב, אדם הראשון, שם, היו צדיקים. למה קוראים לו ספר הישר?
אולי בורסנט.
כן, אבל הספר בעיקרון מדבר על צדיקים, הם במרכז, כי את הרשעים בספר מזכירים בצדדים, כן, אבל הרוב מדבר על צדיקים. וכל לו ספר הישר, אומר הנציב מבולושי את הדברים הבאים, תסתכלו בפנים. ועל זה היה צידוק הדין, שהקדוש ברוך הוא ישר, ולא סובל צדיקים כאלו. שימו לב, אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות הרשעות, ולא בהקנימות, אבל גם שהוא לשם שמיים. לזה קוראים חורבן הבריאה והריסת יישוב הארץ. אתם קולטים מה אומר הנציב? הנציב אומר למעשה, למה לא קוראים לזה ספרם של צדיקים? כי צדיק כזה הקדוש ברוך הוא מחפש. צדיק מיוחד, לא כל צדיק. אלא הקדוש ברוך הוא לא מחפש צדיקים נסתרים, אלא הקדוש ברוך הוא מחפש את הלב של כל אחד ואחד, שמה? שלא יפגע בחברו, לא ינסה להתנכל אליו, וכל אחד יבין את התפקיד שלו והייעוד שלו לתרום לעולם. תזכירו, יש ספר של הרב קוק, בואו נראה אם אתם שמעתם עליו, קוראים לו אורות הקודש, שמעתם עליו?
שמעתם.
יופי, זה כן. יש חלק שנקרא מוסר הקודש, שמעתם על זה?
לא.
לא שמעתם, יש חלק שנקרא מוסר הקודש. בסדר השישי במוסר הקודש, יש פרק שנקרא יסוד הכללות. ושם הרב מדבר למעשה על ההתבוננות של האדם הפרטי, והכללי. מה פירוש אדם כללי? תנו לי דוגמה לאדם כללי. שם של אדם כללי, ידוע, הוא פורסם, שהוא היה כלל ישראל.
ביבי.
איך? קופת התנ"ך.
משה.
קופת התנ"ך. בואו נתחיל רחוק.
שמואל.
אברהם היה כללי.
משה.
שמואל אולי.
דוד.
דוד.
שאול.
שלמה.
שאול.
כל מלך.
לא.
שאול.
לא
היה.
בבקשה.
שאול.
אדם שדאג לעם ישראל עד הסוף.
אחר.
אפילו במחיר חייו.
משה.
משה. משה. אבל בואו ניקח את אדם, אדם הראשון, מה הוא היה? כל הנשמות של כל העולם. מה שעתיד להיות. יש אנשים כלליים, יש נשמות כלליות, ואומר הרב קוק שם דברים נפלאים, אני אצמצם ואני אתמצת. רבותיי, אדם פרטי. כשהוא מסתכל על עצמו ובוחן את הדברים בנקודת הראות האישית שלו, הוא יכול למצוא את עצמו פעמים רבות במצב לא נוח. ולמה? כי בזה הוא לא הצליח, ובזה הוא הצליח פחות ממה שהוא רצה, וכו' וכו'. ניתן דוגמה. יצא לכם להכיר איזה חייל בצבא שהוא כזה גיבור, פייטר, כולו מלא, מורעל, מורעל, בלשון של החבר'ה. יצא לכם לפגוש. תגידו לי אתם, האם החייל הזה לבד מסוגל לבצע פעילות כלשהי?
כן.
לבד?
איזה לבד?
לא.
כן, אבל...
הבנתי, הוא יכול להגן על המדינה לבד.
לא.
הוא יכול להילחם נגד החיזבאללה לבד.
כן?
לא, הוא לבד. הוא יכול להילחם מול החמאס בעזה לבד.
כן.
טוב, אתה כנראה שאתה...
איך אתה יכול להיכנס?
לא במצב...
אבל נזרק במצב...
די. תחשוב רגע בהיגיון, טוב?
אני לא משחקים. עכשיו בהיגיון
עשו... כן, בהיגיון.
אז לא. אני חושב את האחרון שראית.
זאת אומרת... לא, זאת אומרת, הוא לבד לא מסוגל באמת למלא את הייעוד שלו. הייעוד שלו בתוך חייל זה להגן על המדינה. והוא לבד לא יכול. לא יכול. אבל כשהוא נמצא אחד בתוך צבא שלם, אז הוא מסוגל או לא? הוא מסוגל לכל הצבא. אדם שיש לו עסק, הוא מחזיק פועלים, או אדם שיש לו עסק והוא לבד. האדם שיש לו עסק והוא לבד, הוא יכול להצליח בצורה רצינית?
כן.
לא. ואם הוא לבד, הוא צריך לסגור את החנות כדי לקנות סחורה. אין לו אף אחד. וכשהוא יסדר את המדפים, החנות תהיה סגורה. כלומר, האדם בפני עצמו הוא חלש.
לבד.
הוא חלש.
לבד, לא.
ולכן כשהוא מתבונן על הלבדיות שלו, אוקיי? הוא מרגיש את הקשיים, הוא מרגיש את החולשות, הוא מרגיש את האכזבות. והוא עושה מהם עניין גדול. אבל אם האדם היה מבין שהוא חלק מהכלל, והוא מתבונן על הכלל, הוא היה מרגיש אחרת לגמרי. נכון, אני לא הבטחתי, אבל העולם ממשיך להתקיים. אז יש מישהו אחר שהצליח, לא קרה כלום. זה לא כזה נורא. ניתן דוגמה. קרובה, שכולנו מכירים אותה, אתם יודעים מה, אם לא בבית הפרטי שלך, בבית של השכנים, או אצל קרובי משפחה. יש במשפחות מסוימות ילדים מאתגרים קוראים להם. עכשיו, אם המשפחה...
ילדים מיוחדים.
כן, לא, מאתגרים. ילדים נפלאים מאתגרים. עכשיו תבינו, אם ההורה, יסתכל על הילד הזה כבעייתי, והוא ירגיש שהוא לבד, הוא ירגיש אומלל.
אבל הוא ידע...
הוא יאבד תקווה, ולא רק זה, הוא גם לא יטפל בילד כמו שצריך. אבל, אם הוא יבין, הוא יסתכל, סליחה, הוא יבין, שהילד הזה שלו הוא חלק ממשפחה. המשפחה אמורה להיות דבר שהוא תומך. אתה לא לבד. עד כמה ההתייחסות שלו לילד המאתגר תהיה שונה? כי הוא לא לבד. כלומר, ההסתכלות שלנו על החיים, אומר רב קוק במוסר הקודש סדר ועד, צריך להיות באופן של התבוננות כללית, ולא התבוננות פרטית. אם האדם מתבונן פרטי, בדרך כלל הוא חלש. והתעלות בכללי נותנת חוזק. בואו נחזור לעניין שלנו. כאשר אברהם, יצחק ויעקב היו צדיקים, אין ספק. אבל מה הם היו? הם היו פרטיים. נכון, אברהם אבינו מגייר, שרה אימנו מגיירת, הם מפיצים את שם השם בעולם, אבל אין עם. הם דואגים ממש שיהיה לעתיד לה, ואומר הקדוש ברוך הוא, ספרם של צדיקים, אני לא יכול לקרוא לזה. כי אני קורא לספר הזה ספר הישר, כי הישר הוא ועשית הטוב, והישר לפני השם.
זה לא עדוף בעיניך?
ולכן, האדם צריך להתבונן בספר הזה ולראות מהי דרך הישר. אם כן, מהי הדרך? מכל מה שלמדנו עד עכשיו. אני רוצה שנתבונן בעוד מקום. מי רוצה לקרוא בבקשה מקום מספר 6? כן, בכבוד. מסכת ברכות, סוף המסכת למעשה. כמעט סוף
המסכת.
כן, סוף המסכת.
אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים עומדים שלום בעולם שנאמר, וכל בניה ובעולי אחים, ורם שלום בניה, אל תקריא בניה של אבוני. שלום רב לעולי ברכתך, וכמה מושל, אי שלום בפרס שלום גם לנותיי, למען הרב ראה את דוגמן השם ובאחרונה, בית השם ודעת לנו שטוב לך, השלום גם לא יתן השם ודעת כמו...
יפה, מעניין, נכון? שימו לב לפסוקים, אנחנו אומרים אותם. איזה מתחיל? תלמידי חכמים עומדים שלום בעולם. איך אנחנו לומדים את זה מהפסוק בכל בנייך לימודי השם? ורק לא בנייך, אל תגיד בנייך אלא בנייך, טוב. אחר כך פסוק אחר. שלום רב לאוהבי תורתך ואין עמו מכשול. פסוק נוסף, ישלום בחילך שלווה בארמנותייך. פסוק נוסף, למען החי ורעי על הבן השלום בא. למעבד השם אלוהינו הבקשה טוב לך, השם עוז למו יותר, השם ורדו במשלום, הוא ככה בפסוקים. אני רוצה עכשיו להתחיל להסביר כל מה שראינו את הקושיות בשאלות שעלו לפנינו ולא הבנו אותן. התחלנו במסכת, איזה מסכת? גיטי. תראו, אני רוצה להתחיל מהדבר האחרון ולהגיע בסוף לראשון. במסכת סוטה מקום מספר 4 אמרנו איש ואישה זכו, לא זכו. כלומר, הסברנו שאם לוקחים את האות י' מהאיש, האות י' מהאישה, יש
אש.
אש, למה? כי אף אחד מהם לא עושה את התפקיד שלו. ואנחנו נלמד את זה השנה בעזרת השם. כאשר בני זוג, כל אחד מנסה לעשות את התפקיד של השני, כל אחד מנסה לעשות את הייעוד שהוא לא צריך, בפועל נוצרת מחלוקת באש. כל אחד ואחד מאיתנו בא לעולם עם תפקיד וייעוד פרטי משלו. וכל אחד צריך לעשות אותו, ולא לעשות את של חברו. האותיות מסמלת את העולם הבא, את העולם הרוחני. שבעולם הרוחני צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם, ונהלים מזיו השכינה. אבל האות ה, תזכרו איך היא כתובה. האות ה מסמלת את העולם הגשמי הזה, שהנשמה קשורה לגוף, והגוף קשור לנשמה. והם מחיים אחד את השני. כלומר, לגוף יש תפקיד של הזנה לנשמה. והנשמה יש לה תפקיד להחיות את הגוף. אי אפשר שהדברים יתהפכו. כי אם הם יתהפכו, לא יהיה האדם, הוא לא יחיה. ברגע שהאדם משנה את הייעוד שלו, את התכלית שלו, הוא מאבד את היסוד של הקיום שלו. יש, אם כן, להבין מה הקשר בין יעקב אבינו שישן בבית אל לשיר המעלות, 15 שיר המעלות. אתם יודעים, אמרנו את הפסוק, תסתכלו אצלכם שוב, במקום מספר 2, ביטחו בה השם עדי עד. כי בעיה השם צור עולמים, למעשה ההבדל בין החומר לרוח הוא בסומן, סמל, על ידי מספר 15, האותיות י' ו-ה'. ולמה? תסתכלו רגע אליי בכבוד תלמידי חכמים. שם הוויה כתוב באות י' והאות ה', ואחר כך אות ו' ואות ה', נכון? הוא מחולק. יש שני חלקים, כאשר האותיות ה', הראשונה היא המפרידה, היא הסוף של החלק העליון, והאחרונה בחלק התחתון. האותיות י' ו-ה' רומזות, אמרנו לעולם, הבא, העולם הרוחני. והבא וה' לעולם הגשמי. אם כן, מה יוצא לנו? כמה זה י' ו-ה'? 15. כלומר, הפער בין עולם הרוח ועולם החומר מבוסס על האותיות הראשונות בשם הוויה. י' ו-ה' זה העולם הרוחני. ו' ו-ה' העולם הגשמי. חשבון, מתמטיקה, אתם יודעים, לא? חמש של חשבון, לא יודע מה. כמה זה ו' ו-ה' במספר?
11.
ו-י' ו-ה'?
15.
כמה הפרש? 4. 4 האותיות של שם הוויה. כלומר למעשה, ההבדל בין עולם החומר לעולם הרוח הוא 15 שיר המעלות שדוד המלך מתקן כדי לחבר את עולם הגשמי לעולם הרוח. אם כן, מובן מדוע הגמרא במצרת ברכות אומרת תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. זה מובן או לא מובן?
מובן
לך, תסביר לי, כי זה לא מובן. תראה מה כתוב. אמר רבי יצחק, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, ותסתכלו בגמרא. מה הם עושים שם כל הזמן? אין לך דף בלי איזה 15 מחלוקות. כל הגמרא מלא מחלוקות, מה אתה אומר לי, רוצים רוצים שלום. את כל הזמן חולקים ביניהם. איזה שלום, על מה אתה מדבר?
להגיע ליעד.
להגיע ליעד. אז אם כן, שאלה, מדוע, מדוע המחלוקות שאנחנו רואים היום בין ימין ושמאל, בין למעלה למטה, בין אדם לחברו, מביאים לשנאה? אם תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם על ידי מחלוקת, למה מחלוקות מביאות לשנאה?
תלוי איזה מחלוקת.
תלוי איזה מחלוקת? וואלה, הרב קוק, שמעתם עליו פעם? אתם לומדים בישיבה של... לא, שמעתם עליו פעם. שמעתם על הספר עין היד? שמעתם?
כן.
שמעתם? הרב קוק, אני רוצה לקרוא לכם דברים, מה שהוא כותב בעין היד. יש טועים וחושבים. תודה. יש טועים וחושבים שהשלום העולמי לא ייבנה כי אם על ידי צביון אחד בדעות ותכונות. כלומר, יש תפיסה בעולם שאם כולם יסכימו וכולם ידברו אותו דבר ועל ידי דעה אחת, אז יהיה שלום. אומר הרב קוק, אם כן, כשרואים תלמידי חכמים חוקרים בחוכמה ועל ידי המחקר מתרבים הצדדים והשיקות, מתחילים ללמוד, מתחילים להאמין ומתחילים לחלוק, זה מבין ככה, מבין אחרת. חושבים שבזה הם גורמים למחלוקת והפך השלום.
אם לא הייתה מחלוקת הזאת, לא היו מגיעים למש באמת.
יפה, יפה, יפה. ממשיך הרב קוק ואומר, הוא באמת אינו כי שלום אמיתי, וזה חשוב לנו בפתיחת השנה הזאת, ובכלל בחיים. כי שלום אמיתי אי אפשר לו שיבוא, כי אם דווקא על ידי תואר של ריבוי השלום. כלומר, יהיה ריבוי של שלום, ומה זה ריבוי של שלום? אומר הרב, הריבוי של שלום הוא שיתראו, כלומר שיראו כל הצדדים וכל השיטות שיש בחוכמה. זה אתה תגיד ככה, אני אגיד ככה, אני אגיד ככה. כל אחד מגלה צד במה שלפנה. והרבה צדדים יש בעולם. וכל דבר. והתבררו, כמו שאתה אמרת, איך כולם יש להם מקום. כל דבר לפי ערכו ועניינו. ועד הרבה, העניינים הנראים כמיותרים או סותרים, שמתגלה החוכמה האמיתית לכל צדדיה, יראו שרק על ידי קיבוץ כל החלקים, כל הפרטים, כל הדעות הנראות שונות וכל המקטרות החלוקות, דווקא על ידם ייראה אור האמת והצדק ודעת השם ואהבתו ואור תורת אמת. כלומר, זה כמו איזה פאזל. שאם לא יהיה לך את כל החלקים, הפאזל לא שלם, אז אין שלום בעולם. דבר דומה, כותב הרב מנחם מנדל שניאורסון, האדמו"ר האחרון מלובביץ, זכר צדיק לברכה וקדוש, שכתב שצריך להבין שאין דבר כזה שאנחנו אומרים אחדות. מה הכוונה? שכל אחד יש לו את הדעה שלו, וזה בסדר. אין אחידות, אנחנו לא חומר אחד. אנחנו אנשים שונים. הדברים צריכים לעשות באופן הישר, הנכון, הראוי. אבל יש דעות שונות, ורק בכוח הדעות השונות מתבררים הדברים. תראו לעצמכם איזה יופי היה לעשות שיעור במתמטיקה, כאשר יש רק דרך אחת. זהו, נגמר. אין דבר בעולם שאין בהם דעות שונות, כי כל אחד רואה בזה כיוון אחר, הבנה אחרת, כי זה בא ממנו. יש גם הבנות של טעות, בסדר, אבל ככה מתבררים הדברים. זה כל תהליך הבירור, להגיע לאמת. וכשמגיעים לאמת, יש שלום. כי אז אתה רואה שהפאזל באמת שלם, כי המילה שלום באה מהמילה שלם. אנחנו באלו.
מה המשמעות של אלו?
עכשיו אנחנו נדבר. זה היסוד. זה היסוד. כן. אתה לא היית פה בתחילת השיעור, ביקשנו לשבור לך לזרוק רעיונות, אז זרקו פה מנה, את זה לא אמרו
דווקא.
כן, אמרו את זה. עכשיו, שימו לב, מה היה הסיפור הראשון שפתחנו בו? על רב הונא ורב ריזדא שדנים על מר גניבא. האם הוא תלמיד חכם או כזה שמזלזל בתלמידי חכמים? מעניין. מצד אחד, יש לו גדולה בתורה, הוא תלמיד חכם, יש לו ידע עצום. אבל מצד שני, הוא מזלזל בחכמי ישראל. הוא נמצא בסוג של דילמה, משהו לא ברור. ולכן, כשהוא בא ושואל את רבו לה וחברית על מה דנתם, ומה אגיד לו אם דנו בך, דנו בך? אלא מה הם אומרים לו? אנחנו דנו ברוחות. דנו ברוחות, רבותיי, הם לא משקרים לו כמו שחשב. הם לא מתכננים אותו. הם לא מורחים אותו, הם אומרים לו את האמת כמו שהיא. תסתכלו במקום מספר 7. אומרת המשנה, הוא היה אומר, כל שרוח הבריאות נוחה עמנו, אדם שאנשים מסביבו אוהבים אותו, מתחברים אליו, הוא נעים, הוא נוח, הוא מתחשב, הוא אדם של החברה, של הכלל. הוא לא חושב רק על עצמו, אז רוח הבריאות נוחה עמנו. תשימו לב למילה רוח. רוח המקום נוחה עמנו. אז גם הקדוש ברוך הוא מרוצה, אוהב אותו. ממשיכה המשנה ואומרת, וכל שאין רוח הבריאות נוחה עמנו, אין רוח המקום נוחה עמנו. כלומר, כבוד השם הוא חשוב, אבל זה זלזול בבני אדם, והימנעות מעשיית הישר יותר חמורים מכבוד שמיים. וזה מה שאמר הנציב מוולוז'ין, ספר בראשית נקרא ספר הישר, כי האבות רצו ללמד אותנו קודם כל, בראשית לכל וביסוד הכל, את מה? להיות ישרים בין בני אדם. לכן זה ספר הישר, לא ספר צדיקים. כי אני בטוח שלכולכם, אני מעריך, בספרייה בבית יש סיפורי צדיקים שקנו לכם כשהייתם קטנים. צריך שיהיה ספר הישר. זה קודם. ממילא, אנחנו נמצאים היום, באלול, ובאלול, תשע"ח, עדיין. נכנסנו לאלול וראינו הרבה הרבה ראשי תיבות, כל מיני, בואו עכשיו עושים אותם עוד אחד. אבל מה יוצא לנו מתוך הדברים הללו? יוצא לנו ביאור נוסף לראשי תיבות אלול. והשם החדש לאלול, ראשי תיבות, זה אהוב לשמיים ואהוב לבריות, מה שאתם רואים. זה העבודה בחודש הזה. להיות אהוב על הבריות. להיות אהוב על אנשים.
למה
הבריות
זה לא
בבריות השני? איך? לא, כי זה ישר למשנה. אתה מזכיר קודם את השמיים, אחר כך את הבריות. אבל באמת, באמת, העבודה המרכזית בחודש הזה זה להיות איש את אחיו יעזרו. ולאחיו יאמר חזק, זה העניין. אני לדודי ודודי לי נכון, אני לאומן ואת לאימא נכון, אבל כל זה צריך להתבסס על ספר הישר. ספר הישר זה אומר, אהוב לשמיים, אהוב למעלה, ואהוב למטה, אלול. עיקר העבודה זה בין אדם לחברו. לאהוב יהודים, בין אם הם עושים מה שאתה אוהב, בין אם לאן. הם אחינו בשרנו, כשהזכרנו את הרב קוק במוסר הקודש. אז נכון, אבל האדם הזה שעכשיו אולי לא נעים לך, או אתה לא מתחבר אליו, הוא חלק מהכלל. הוא חלק מכלל ישראל, ואתה חלק מכלל ישראל. אתה לא לבד. ותואב אותו בעצם זה שהוא חלק מהכלל שלך. ובלעדיו אתה לא יכול. כמו אותו חייל בודד שלא יכול להכריע שום דבר ולא יכול להילחם ולא להגן על שום דבר לבד. כמו אותו אדם במפעל שלא יכול להפעיל מפעל שלם לבד. כמו אותו בעל עסק שאירו לבד בעסק הוא מפסיד. זה העיקר של החודש הזה. להבין שאדם הוא חלק מן הכלל. לאהוב את הבריאות. ואז נזכה להתקיים בנו כל מי שרוח הבריאות נוחה ממנו, שים לב במשנה, מקום מספר 6 זה קודם, רוח המקום נוחה ממנו. אז באמת, גם הקדוש ברוך הוא יהיה לנו, יאהב אותנו, אבל אם אנחנו לא נפעל בכיוון הזה, ונגיע לראש השנה, רבותיי, זה לא עוד הרבה זמן, כולה שלושה שבועות, שלושה שבועות, אנחנו נגיע לראש השנה, ואז נתעורר, טוב, תמיד התשובה מתקבלת, אבל אתם יודעים איך, זה מה שנקרא, בריצת מרתון השיגו אותך. וצריכים לשאוף להגיע למקום הראשון. בואו ונהיה כולנו אהובים למעלה. בגלל שאנחנו אהובים למטה. אני לדודי ודודי לי נכון, בתנאי שאני אהיה אהוב לבריות, אז אני אהיה גם אהוב לשמיים.